נלמד בסייעתא דשמיא, פרי האורץ, שבס נחמו. על יש ואת חנה נחמו, זה מאמר אחד, ואז יש עוד מאמר, שבת נחמו. בכל הסדרת מאמרים האלה, בספר דברים, הפרי האורץ, רב מנדל עסוק בנושא של יראה, בהמשך הוא יהיה עסוק בעזרת השם בנושא של תשובה, אבל כעת אנחנו בסדרת מאמרים שעסוקים סביב הנושא הזה של יראה, וכל מאמר משלים את הסוגיה הזאת מכיוון אחר. רב מנדל פותח, זאת אומרת, התלמידים שאלו את הרב על המדרש, שעומד על הפסוק, נחמו, נחמו, עמי או אימר, אלוהי כיכם. איסה במדרש אומרה ילקוט, כי על אשר חטאו בכפליים, שנאמר חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה היתה, לקטה בכפליים, שנאמר כי לקחה ביד השם כפליים בכל חטאותיה, ולכן גם נוחמו בכפליים, נחמו, נחמו, עמי, אומר אלוהי כיכם. אז יש פה חטא כפול, מלכות כפול ונחמה בכפילה. במאמר של שבת נחמו ואת חנן, רב מנדל כבר דיבר על הסוגיה הזאת והסביר את העניין של הכפל בחטא, הכפל במלכות במכה והכפל בנחמה. כאן הוא יעמוד יותר וגם יראה על הפסוקים שכתוב פה על החטא בכפליים, שחטא חטאה ירושלים, על כן לנידה היתה. מה זה הלשון הזאת דווקא? ויש פה כי לקחה כפליים בכל חטאותיה ונחמה בכפליים. פתח הרב, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. בסדר, הדברים האלה זה משנה באבות, בפרק ד' משנה ת', שהמפרשים מסבירים את זה בפשטות. כן, אדם שמקיים את התורה, לומד תורה, מקיים מצוות כשאין לו כל כך אפשרות, המצווה עצמה תביא לו שפע וברכה שהוא יזכה לקיים את אותה המצווה, כן, מצוות לולב, מצוות מצה, מצוות לימוד תורה, מתוך מצב של עשירות. עכשיו, זה לא רק עוני ואושר בכסף, אלא כמובן, כמו שכל אחד מבין, גם עוני ואושר בשכל, עוני ואושר במידות, בהצלחה בחיים, בכל מיני מושגים כאלה, גם שם יש עוני ואושר, והעוני ואושר שם הם הרבה יותר קריטיים והרבה יותר חשובים מעוני ואושר בכסף, ושם גם יש את ההבטחה, כל המקיים את התורה מעוני, אדם שמתחיל ללמוד תורה, ועדיין אין לו את האפשרות ללמוד כמו שצריך, הוא לא מבין את הדברים כמו שצריך, קשה לו, דברים שהוא עשה לפני כן מבלבלים אותו, חוסר התרגלות לקדושה מפריעה לו, והוא מקיים את התורה בכל זאת מעוני, סופו לקיימה מאושר, הקדוש ברוך הוא יסייע בידו שהוא יזכה שהתורה תתקיים אצלו במצב של עשיר. כמו שאנחנו רואים בדברי חז"ל, דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. העשירות בה מהעוני מתקיים העושר. ופה יש לנו הבטחה של כל המקיים את התורה מעוני. אדם שלומד תורה למרות העוני, פה נראה שרב מנדל מסביר את הדברים יותר בעומק, וכשמתבוננים בזה זה בעצם עומק הפשט של כל המקיים את התורה מעוני, זה לא רק איזה הבטחה למישהו שמאוד יתאמץ, אלא כיום קיים את התורה מעוני, זאת צורת הקיום של תורה. שבע יפול צדיק וקם, אדם שנכנס ללמוד תורה, נכנס דרך מצב של עניות, ואז מתוך העניות הוא נהיה עשיר, הוא מגיע לאשר, כמו דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. זאת אומרת, כשאתה מתחיל ללמוד מסוגיה אחת, אתה תופס את העניין הזה מזווית מסוימת, שזה תמיד יהיה עני ביחס לעשירות שבאה מכמה מקומות ביחד, נכון? זאת אומרת, אין דרך לדלג על השלב הזה של הקיום תורה מעוני. זאת הדרך. בסדר, נכנסים דרך העוני ומשם הולכים ומתעשרים. כך גם בכניסה לתורה, כניסה לקיום התורה ולעבודת השם, תמיד מתחיל ממקום של עוני. הרב כאן, רב מנדל, ייקח את זה לכיוון של עבודת היראה של האדם, שגם היא מתחילה מיראה של עוני ומגיעה ליראה של עושר. טוב, הנה אמרו אבותינו זכרונם לברכה, הגמרא בנדרים, מ"א עמוד א', מה זאת עניות? אין לך עני, אלא מן הדעת. בסדר? דדבי, כולה בי, דלא דבי, מה בי, דה קני, מה חסר, דה לא קני, מה קני. בסדר? זה, ככה זה המציאות. מי שיש לו דעת, יש לו הכל. אין לו דעת, אין לו כלום. זה בעירום ובחוסר כל. הגמרא מביאה שם רשימה של דברים שהם חשובים לבן אדם, ואז הגמרא מגדירה את הדבר הזה. אני בדעת זה אני באמת. מי ש... האמת, תתבוננו בזה ותראו איך שזה ככה גם במציאות, נכון? בסופו של דבר זה עניין של תודעה, זה עניין של איך האדם תופס את המצב שלו. בסדר? כשרב אמרם בלו ישב בכלא, הגיע החזוניש לבקר אותו, ידוע שהוא אמר, הוא הולך לבקר את השבת, ואז הוא הגיע לכלא לבקר את החזוני, את ה... רב אמרם בלוי, אז הוא אמר לדוד, לרב אמרם, אמר לו, תראה, האמת היא שלא אתה בכלא, כל העולם הוא בכלא, אבל שמו סביבך גדרות כדי, כי אותם צריך לשים בכלא, במקום של לשים את כולם בגדר, שמו סביבך את הגדר, אתה נשארת אדם חופשי, כולם סביבך בכלא. ואפשר כמה וכמה לימודים ללמוד מהמשפט הזה שהחזון איש אמר. דבר ראשון שצריך לשמור על מצב רוח טוב, בסדר? גם המצב כזה של כלא, קצת מילתא דבדיחותא, חוש הומור, זה דבר בריא. אבל יש פה גם עוד לימודים. כי בסופו של דבר העניין של האם אני בכלא או לא בכלא זה עניין של תודעה. זה עניין של אם אני מסתכל על זה, אבל אני אומר לא, אני האדם החופשי. כל השאר הם אלה שמשהו עבדים. הגדר הזאת לא באה לשים אותי בכלא, שמה אותם בכלא, אז אני באמת אדם חופשי. כל הסיפור של כלא זה הפחד, זה ההרתעה. עוד פעם, יש מניעות מסוימות שנגרמות לבן אדם כתוצאה מזה שהוא בכלא, הוא לא יכול להיות בבית, הוא לא יכול להיות במקומות אחרים. אבל הפחד הגדול, הרתיעה הגדולה, העונש הגדול של הכלא, הוא בתפיסה של האדם שהוא תופס את עצמו כמוגבל. ויכול להיות שחזון שהתכוון לרובד עוד יותר עמוק. הרבה אנשים רוצים להביע דעה על הרבה נושאים, אבל הם לא מעיזים כי הם פוחדים לשלם את המחיר. רבי אמרם אומר לו, אתה לא בכלא, אתה האדם החופשי. אתה עשית את שלך, אמרת את דעתך, חיית איך שאתה מאמין שנכון לחיות. אתה האדם החופשי. המון המון אנשים שהולכים פה ברחוב, שמסתובבים פה, והם כאילו אנשים חופשיים, הם לא באמת חופשיים. כי הפחד מהכלא גורם להם שהם לא מעיזים לומר את מה שהם באמת חושבים. אז הם באמת חיים ב... הם לא בני חורין. הם אלה שבאמת משועבדים מכוח הפחד. תעשה את זה ואז כבר אין ממה לפחד. בסדר, טוב, יש מה להעריך בזה, אבל שימו לב, עניות באמת, זאת אומרת, איך האדם חווה את הדברים שאותם הוא חי כעניות, כשהדעת נמצאת בעניות. ואין לך עני אלא מן הדעת. רבי מנדל כאן לוקח את זה למקום יותר עמוק, שיש צורת חיבור, בסדר? שיהיה אמונה מבלי דעת. יש חלק מסוים באמונה שאדם יודע במה הוא מאמין, הוא מבין במה הוא מאמין, הוא מתחבר לרעיון ואז הוא מאמין ברעיון הזה. אבל יש חלק מסוים באמונה שזה אמונה מבלי דעת, הוא תופס משהו אבל לא בתפיסה מלאה שהוא יכול להחזיק בדבר. זה יותר באופן של מקיף, בסדר? הוא קולט שהדבר הזה קיים אבל הוא לא באמת מבין אותו עד הסוף. שימו לב, זה קורה לנו הרבה גם בדוגמה עבודת הביטחון. בסדר? יש עבודת הביטחון, הבעל שם טוב הקדוש מגדיר את זה, של כל מה דעביד רחמנה לתו עביד. יש עבודת הביטחון של גם זו לטובה. גם זו לטובה זה לראות איך שהדבר הזה שקורה הוא טוב. כל דעביד רחמנה לתו עביד, אני לא יודע למה הדבר הזה הוא טוב. אני יודע שמי שעשה אותו, הוא רחמן. ואם הוא אב הרחמן עשה את הדבר הזה, אז כל דעביד רחמנה, אם הרחמן עשה את זה, לתו עביד, אז זה בטח לטובה. בסדר? אז זאת אומרת, איך אני מבין את הטוב שבדבר? אני לא באמת קולט אותו, אני לא יודע להראות לך מה הטוב שבדבר. אני יודע שאם הקדוש ברוך הוא עושה, חייב להיות שזה טוב. זאת אומרת, איך אני תופס את הטוב שבדבר? באופן של מקיף, לא באופן של פנימי. זאת אומרת, אני מבין שכך אמור להיות, אבל אני לא מבין את הדבר בעצמו. באמונה יש גם כן חלקים כאלה. יש חלקים באמונה, וזה בתוך האמונה שלנו עצמה. יש רובד מסוים שאותו אנחנו מבינים וחווים, ויש רובד מסוים שהוא סוג של סימן שאלה שאנחנו מוכנים לתת אמון. בסדר? נראה לי שדיברנו על זה כבר בשיעורים על פרי האורץ, פרשס ויירו, ומאז חזרנו כמה וכמה פעמים על היסוד הזה, כמו שמובן מתוך עומק דבריו של רב מנדלה בפרי האורץ, פרשס ויירו, שסימן שאלה ולא סימן קריאה זה בעצם יסוד האמונה. כשבן אדם רואה משהו, חווה משהו בחיים. עכשיו, החוויה הזאת היא חוויה שיש רובד מסוים שאני יודע, כבר ראיתי הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא עשה את זה וזה היה לטובה. ואז יש משהו מסוים קורה שאני לא יודע אם הוא לטובה או לא, אני קשה לי להבין מה שבאמת קורה פה. אבל מה, אני במקום לקפוץ לסימני קריאה שאותה מגדיר שם רב מנדלה כשורש הכפירה, כן, הקדוש ברוך הוא שינה את דעתו, הוא התחרט, הוא רוצה לעשות לי רע או כל מיני דברים כאלה, זה שורש הכפירה, הוא נשאר בסימן שאלה, אני לא יודע, אני באמת לא מבין מה קורה פה, אין לי מושג איך זה יכול להיות. אני לא יודע ואני נשאר בסימן שאלה. עכשיו, הסימן שאלה הוא תמיד ביחס למה שאני כן יודע. זאת אומרת, אם חוויתי חוויה מסוימת, שדבר מסוים היה נראה לי ברגע מסוים לא ברור, ואז חיכיתי בסבלנות, והתברר לי שזה באמת היה לטובה, והקדוש ברוך הוא עשה את זה לטובתי. יש לי עכשיו כוח, דבר ראשון להאמין במה שכבר ראיתי שהתברר לטובה, ואז אפילו לתת קרדיט, סוג של, לתת אמון, אמונה בקדוש ברוך הוא, לרובד שהוא קצת יותר מזה. בסדר? לא הרבה יותר מזה, אבל קצת יותר מזה. ואז אני אומר, תשמע, הוא היה כל כך טוב איתי, תחשבו על זה, כן, אמונה בבני אדם, בסדר? בן אדם עשה לי טובה. היה ברגע הראשון לא הבנתי מה הוא עושה. ואז התברר לי שזה לטובה. אז את החלק הזה אני יודע. אבל אז כשהוא עושה עוד משהו שאני לא מבין, אני מסוגל לתת בו אמון. אז אם זה בפער מסוים, כמובן, אני יכול לתת בו אמון על הדבר הזה גם כן. כי אני יודע כבר שהוא עושה דברים טובים. אני לא נמצא פה במקום של סימן קריאה. על מה שכבר קרה והבנתי יש לי סימן קריאה, אבל על מה שלא אני נמצא בסימן שאלה. ופה אני צריך להיזהר מסימני קריאה, ההפך. לחוות את סימן השאלה הזאת ושם נמצאת האמונה. אני נותן בו אמון למרות שאני לא מבין. האמונה הזאת זה סוג של אמונה, איך אנחנו קוראים לה? אמונה מבלי דעת. יש אמונה בדעת, אני יודע שאני יכול לסמוך עליו בדבר הזה, ויש, אני לא ממש יודע, ובכל זאת אני סומך עליו. איפה זה בא לידי ביטוי בסולם הדרגות של יראת השם? שהיא היראה התחתונה בביטול עצמיות, זאת אומרת, אני מבטל את עצמי, זאת אומרת, אני לא באמת מבין, אני לא בודק אם זה נראה לי או לא נראה לי, ומה אני מחליט בעניין הזה, אלא אני לא מבין, אני לא יודע, אני יודע שהוא גדול ממני, אני יודע שהוא חכם ממני, אני יודע שהוא רוצה את הטובה שלי יותר ממה שאני רוצה את הטובה של עצמי, ולכן אני זורם איתו, בסדר? מתבטל, זה זורם, נכון? מתבטל, נותן לעצמי לזרום עם הזרם שלו, כי אני יודע שהוא מוביל אותי על המקום הטוב ביותר, וזה בעצם איזה, מה המקום של זה בעבודת הנפש מול הספירות? הספירה של המלכות, שהיא השכינה, דלת לה מגרמה כלום. היא לא מגיעה ונותנת אור עצמי שהיא יוצרת, היא מבטלת את עצמה אל האור הגדול, ואז הוא בעצם מקרין דרכה, עובר דרכה. אבל היא נמצאת לא במצב שהיא באה עם תובנה ברורה, אלא היא מעמידה את עצמה כמקבל מול הקדוש ברוך הוא. מה שהוא עושה זה טוב, ואני מתבטלת לפניו, כי אני יודעת, כן, שהוא מקור האור והוא מקור הטוב, ואני עומד לפניו לקבל ממנו את הטוב הזה. והכוח הזה זה בעצם הכוח של אמונה, לתת אמון. שימו לב, אמת ואמונה יש ביניהם יחס, בסדר? יש את האמת שמובילה לאמונה. יש פה איזושהי ידיעה בסיסית של דעת, וזה אמת. כשאני יודע אמת, אני יכול להסתמך עליה, האמת היא אמת לגמרי, ואני יכול להסתמך עליה בוודאות, יש לי ביטחון בדבר הזה, אני ממש יודע שהוא נכון. אמונה זה על סמך האמת, אני מוכן לתת אמונה גם לדבר שאני עוד לא יודע שהוא אמת, אבל אני נותן בו אמון שהוא נכון למרות שהוא עוד לא הוכח. בסדר? ולכן כי אם האמונה באמת, אי הוא אמת ואי היא אמונה. עוד פעם, תמיד אומרים שהאמונה זה נגד השכל. זה, אמונה היא לא נגד השכל, היא מעל השכל. זאת אומרת, אני לוקח את הדברים שהוכחו לי בשכל שהם אמת, ומשם אני צועד צעד פנימה, צעד פנימה במקרה הזה הוא צעד נמוך יותר, בסדר? לכיוון האמונה. בסדר? האמת נותנת אל האמונה, והאמונה בעצם מתפשטת במקום חדש, שבו עד היום לא הייתה האמת גלויה, אבל אני נותן אמון לקדוש ברוך הוא, אפילו על הדבר הזה שבו עוד לא התברר לי האמת. אני עוד לא יודע, שם יש לי אמונה. אבל עוד פעם, יש פה היגיון, בסדר? כי אם מישהו מסוים, נתתי לו הלוואה של 100,000 דולר, בלי שטר, בלי עדים, והוא שילם את זה בזמן, עכשיו ל-50 שקל הוא נפל, אין סיכוי, נכון? אני לא יודע למה, אני לא יודע מה קורה עם ה-50 שקל שהוא הבטיח שהוא יביא לי בבוקר והוא לא הביא. הוא אמר, רק ל-24 שעות ה-50 שקל האלה, הוא לא הביא את ה-50 שקל האלה. אבל הוא לא גנב אותי. כי אם הוא היה גנב, אז על 100,000 דולר היה גונב אותי. ואם זה היה נוכל בשביל לבנות את המכה הגדולה, אז היה צריך להיות עכשיו לפחות 100,000 דולר, לפחות 200,000 דולר. איך זה קורה ש-50 שקל? אין, זה חסר היגיון. עכשיו, מה קרה? אני ראיתי אמת שהוא החזיר את ה-100,000 דולר בזמן, ואז יש לי אמונה על ה-50. בסדר? עוד פעם, זה גם יותר מ-50. הבאתי דוגמה קיצונית בשביל ההמחשה. אבל כמובן שזה גם יותר מזה, ויש שלב שהוא הרבה יותר מזה. אבל יש יחס מסוים בין, אני סומך על בן אדם אחי פעם, פעמיים, שלוש, אני רואה שאפשר לסמוך עליו, ואז בריא שאני קולט שאפשר לסמוך עליו, אני נותן בו אמון. ככה אנחנו עובדים בחיים עם עצמנו, עם משפחה, עם חברים, עם אנשים סביבנו בעולם, וגם עם הקדוש ברוך הוא. אני נותן אמון על סמך אמת. וזה נקרא, אם האמונה באמת, אי הוא אמת, זה בחינת זכר, ואי היא אמונה. והשכינה, דלת לה מגרמה כלום. זה הכוח של האמונה הזאת, אמונה בלי דעת. ואיך זה נקרא? כל המקיים את התורה, מעוני. יש מצב שאדם ניגש לקיום התורה, מתוך מצב של עניות. זאת אומרת, הוא לא יודע שזה יהיה טוב. הוא לא יודע שהוא ירוויח מזה משהו. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אין לו מושג. אבל הוא פה. והוא, כי זה הדבר הנכון, אז הוא משתדל לעשות אותו, והוא נותן אמון בקדוש ברוך הוא שזה בטח יוביל ממקום טוב. ומזה מסתעף היראה הפשוטה בביטול עצמיות ממש. מהמקום של האמונה הזאת, האדם מגיע ליראת השם פשוטה, רצון לעשות את הדברים במדויק, זה יראה, רצון לעשות דברים במדויק, בצורה פשוטה, בביטול עצמיות ממש, הוא לא מחפש את הביטוי העצמי שלו. בסדר? איפה אני פה בסיפור? מה אני אומר? מה ההבנה שלי? אלא מכניע את עצמו לקדוש ברוך הוא ועומד לפניו לעשות את רצונו. אחרי דלת לה מגרמה כלום, כי גם זו האמונה היא אמונה באמיתתו. בסדר? זאת אמונה אמיתית. היא אמונה אמיתית לגמרי, אמונה באמיתתו, ולכן האמונה הזאת, שהאדם ניגש לא מתוך ידיעה והבנה, אלא בהסתמך על הידיעה והבנה שלו, לוקח את זה למקום שבו אין ידיעה והבנה, זאת אמונה אמיתית לגמרי, ולכן אומר, נקרא השכינה, נקראת, שאין לה מגרמה כלום, היא נקראת אני בזוהר בבראשית חבגין ומנובט, כמאמר תפילה לאני. ומן העירה הזו מסתעפים כל העיראות התחתונות, העירה הזאת שקיימת, יש עוד עיראות שמסתעפות. הרב יסביר פה שיש באמת שלוש מדרגות של עירה. יש עירה עליונה יותר שהיא בעצם סוג של דבקות של אהבת השם, שזה ממש דרגה הכי גבוהה. יש את העירה הזאת שדיברנו עליה, העירה שבאה מאמונה ומביטול העצמיות של האדם, לא מתוך ידיעה, ידיעה, חיבור, דבקות, אהבה, כן, שזה הדרגה הראשונה, ויש יראות תחתונות. כל מיני פחדים שיש לאדם בעולם, עונשים ומוות וכל מיני דברים כאלה, שזה היראות הנמוכות יותר, היראות נפולות, שגם כן שייכות לעולם הזה. בוא נראה. לכן אמרו רזל, אומר רבותינו אמרו, והוא בעצם משלב פה שתי מאמרי חזל שונים, משחהו לבית המדרש, בסדר? אם פגע בך מנובל זה, אם מגיע היצר הרע להסיט אותך, משחהו, מושחהו, דמשוך אותו אחריך לבית המדרש, ועם אבן הוא נימוח, עם ברזל הוא מתפוצץ. יש עוד מאמר חזל, שחזל אומרים לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, תעשה כל הזמן מלחמה, תרגיז, לא לישון, לעבוד, כל הזמן שיהיה מריבות. שערה מצוין, כך צריך להיות, שיהיה שערה פנימית כל הזמן. שערה להם תמיד בליבם, כן? אבל, וירגיז. עכשיו, אם זה עוזר מוטב, אם לאו, יעסוק בתורה. עזר מצוין, לא עזר, ואם לאו, יקרא קריאת שמה. קבל עליו מלאכות שמיים. עזר מצוין, לא עזר, יזכור ליום המיטה. אז מראה רב מנדלה שבעצם אחרי שהאדם מרגיז, הוא פעיל, הוא חי, הוא לא ישן, אז יש לו בעצם שלוש דרגות. דרגה ראשונה זה מושכה לו לבית המדרש, הוא אומר, זה הדרגה העליונה, שהוא הדבקות באמת, שהוא התורה. אדם יכול לתפוס באמת, לדעת את השם. לדעת את השם, במרמה, מענו דעת אותי, אם אדם חי עם אמת, הוא יודע את השם, ההפך ממרמה, במקום משבטך בתוך מרמה, דיברנו בתשעה באב אחר הצהריים, באגדות החורבן, בפתיחת דרך הרבה, בדיוק, אז יש בשבטך בתוך מרמה, ויש במרמה, מענו דעת אותי נאום השם, ויש אדם שחי עם אמת, הוא יודע את האמת, ומתוך ידיעת האמת הוא רואה, מתוך התבוננות ישרה ו... כנה על העולם, הוא רואה את התכנון של הקדוש ברוך הוא בתוך הבריאה, והוא יכול להסתמך על התכנון הזה. והדרגה הזאת זה דעת את השם, הדעת הזאת מביאה לדבקות, דעת זה תמיד דבקות חיבור, ודבקות באמת זה דרך התורה. התורה מלמדת אותך איך להתבונן על העולם ולראות אותו כתורה, בסדר, זה היישום של התורה במציאות, ואז האדם חי עם תפיסה של הלוקות, הוא רואה בעולם את הקדוש ברוך הוא. ואם לאו, אם אדם לא יכול כרגע, בסיטואציה הזאת, במבחן שיש לו כרגע, במה שהוא פוגש כעת, אין לו אפשרות לחיות בדבקות, אין לו הבנה, כן? גם אם הלימוד תורה שלו, זה לא נותן לו הבנה על מקרה כזה איך מתמודדים, מה הוא יעשה? יקרא קריאת שמה. קריאת שמה שהיא האמונה, זה הכוח של הביטול אל השם יתברך, כן? שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא העושה, וכמו שביארנו כבר כמה פעמים מדברי הגמרא בפסוחים, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו יחוד, דין לאש ללא ואחודו, אלא שהיום אומרים על דברים טובים הטוב האמיתי ועל דברים רעים דיין האמת, לעתיד לבוא יגידו על הכל הטוב האמיתי, ומה שהצלח כותב על זה, ואוף שתיימה, באימו לפיתי לא סכו, כבר הרחנו בזה כמה פעמים, וממילא מה שיוצא מזה שמה שחסר בהוויה אחד, באחדס הוויה, כיום, זה לא מצד זה שיש גויים שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא. זה שעצם זה שיהודי מרגיש שדבר שקרה לו הוא לא טוב, ולכן הוא אומר דיין האמת, כי זה מה שהוא מרגיש, למרות שהוא מבין בשכל. זה פה חסר באחדס הוויה. כי לאחדס הוויה זה לא רק אחד המספר, שזה אחד ולא שתיים. אחד, אחדס הוויה זה אומר שהכל זה הקדוש ברוך הוא, ואם זה אתה, אז זה טוב. כן, כמו הדודלה של רב לוי יצחק מברדיצ'ב. אס איז דו איז דוח גוט, ונאס איז גוט אי דוח וייטר, דו 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 דו. נכון, מכירים את השיר. אז יש פה את הדודלה, את הדו. אם זה אתה, זה טוב. אם בן אדם חי בעולם, והוא לא רואה, הוא רואה משהו כאילו הוא רע, זאת אומרת שהוא לא רואה שזה הקדוש ברוך הוא, חסר באחדס הוויה. איפה הדבר הזה נמצא? בשמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו יחד. זה כמו שהגמרא אומרת. וזה נקרא יקרא קרישמה. יקרא קרישמה זה ההכרה בכל מה דעוביד רחמון או לתו עוביד. זה הוא, אז זה טוב. למה, איך? לא למדתי תורה עדיין על הסוגיה הזאת. אז אני לא יודע, בסדר? אבל יקרא קרישמה, זה האמונה הזאת שדיברנו בלי דעת. ואם לאו, יש עוד דרך ביראה שהיא דוויקוס של אהבה, אמון ירא בלי דעס, ואם לאו יזכור לו יוים המיסה שהיא היראה התחתונה, יראת העונש, יראת המוות, יזכיר לו יוים המיסה שזה מחבר את האדם אל האמת. איך בדיוק זה עובד? מסביר לנו רב מנדלה. אומר שהנה כלל כל היראות שבעולם, פה תסתכל על כל יראה, כל פחד שיש בעולם, בסדר? אדם מפחד. הוא מפחד עכשיו ממחלה, הוא מפחד ממלחמה, הוא מפחד מקשיים בפרנסה, הוא מפחד מקשיים, טוב, השם ישמור, כל שאר הדברים. מה זה בעצם? אם נתעמק בהבנה של כל היראות שבעולם, הם על ידי האמונה באותו דבר שהוא חיותו וקיומו. הוא פוחד על הדבר שהוא הולך לאבד, בסדר שהוא חיותו וקיומו. למשל, כסף, הוא פוחד מלאבד פרנסה, הוא מתבונן על הפרנסה ומרגיש שהפרנסה זה החיות שלו. הפרנסה היא סיבת הקיום שלו. הוא מתיירא מפני העדר חיותו, הוא מפחד לאבד את הפרנסה. אותו דבר מחלה, אדם פוחד מלאבד את הבריאות, כי הוא מסתכל על הבריאות והוא מרגיש שהבריאות זה החיות והקיום שלו, ואם אני אאבד את הבריאות אני אאבד את החיות שלי. אז לכן, על ידי כן, האמונה באותו דבר שהוא חיותו וקיומו, הוא מתיירא מפני העדר חיותו. זאת אומרת, כשאני פוחד על החיים שלי, זה כי אני רוצה את החיים שלי. כשאני פוחד על הפרנסה שלי, זה כי אני דבוק אל הפרנסה שלי. אני מאמין בפרנסה שלי. אם זה היה דבר שהוא מיותר בעיניי, חסר משמעות, לא הייתי פוחד לאבד אותו, לא הייתי ירא עליו, בסדר? לא הייתי רוצה שיהיה לי אותו בצורה מדויקת ביותר, שזאת יראה. ולכן, כל פעם שאני ירא ממה שהוא, זאת אומרת, אני ירא על מה שהוא, אכפת לי ממה שהוא, מתדבק מאוד בעניין החיות. כאדם שמתחזק בחברו ודבק בו מפני יראתו מאיזה דבר. בסדר? היראה גורמת לי להידבק אל הדבר הזה יותר, כי פה בעצם אני מכיר, וואו, לא יהיה לי את זה. מכירים את הסיטואציה הזאת, כן? אומרים את זה הרבה בשידוחים, אפילו זה טריק, סוג של טריק של שדכנים. כן, שיש בחור ובחורה נפגשים, ואז יש את הקטע הזה שהם לא בטוחים. עוד פעם, יש אנשים שקשה להם להחליט, וקשה לבחור להחליט. ואז פתאום השדכן עושה לו כזה טריק, הוא מודיע לו שטוב, הבחורה הודיעה שהיא לא רוצה. ופתאום מתחיל, וואי, איזה טעות עשיתי, זה היה שידוך מצוין, חבל שלא אמרתי כן, ולמה הסתפקתי? אז אמר, לא, בעצם היא כן מוכנה לשמוע. מה קרה? כשהוא הרגיש שהוא מאבד את זה, פתאום התעורר אצלו הרצון כן להחזיק בזה, בסדר? זה קורה עם דירות, זה קורה עם עסקים, זה קורה עם כל מיני דברים שאנחנו לא בדיוק ברורים, ואז כשאנחנו פתאום מרגישים סיטואציה שאנחנו הולכים לאבד את זה, זה פתאום תופס ומחזיר. זאת אומרת, היראה מלאבד את הדבר גורמת לדבקות בדבר, דעת, חיבור אל הדבר, פתאום אני מבין אותו. עכשיו, הדבקות הזה, כן, סוג הזה של דבקות, שאני מרגיש שזה בעצם דבקות שלילית. אני פוחד שאני הולך לאבד את זה, ואז אני נדבק בדבר. הדבקות הזה נקרא עוני. בסדר? זה שהרי הוא מעוני, מחמת דלת לה מגרמה כלום, כי אם על ידי הדבקות הזה, פתאום אני רגיש, וואי, בלי זה אין לי את זה. אבל מידה זו אינה, כי אם ראשיתה מצער, ואחריתה יסגה מאוד. אבל שים לב, קרה פה משהו, בהתחלה בן אדם בכלל לא הרגיש חיבור אל הדירה הזאת, אל השידוך הזה, או אל דבר אחר. ופתאום הוא הרגיש שהוא הולך לאבד את זה. והפחד, הדבר השלילי הזה, שגרם לו להבין את החיבור הפנימי, את הדבקות שיש לו את הדבר, היא בעצם בהתחלה זה לא היה טוב, בהתחלה זה היה עוני. אבל זה היה ראשיתה מצער, ואחריתה יסגה מאוד. ועכשיו פתאום התגלה לו שהוא כן אוהב את הדבר הזה, לכן הוא פתאום קונה את הדירה הזאת, לכן הוא פתאום סוגר את השידוך הזה, כן? אז זאת אומרת, דווקא הפחד מלאבד את הילד הזה, לאבד את החבר הזה, לאבד... פתאום התברר לי כמה חשוב לי הדבר הזה. פתאום אני מבין, ואז מתגלה האהבה. היא תמיד הייתה, כי לכן אם לא היה אהבה לא היה פחד. אבל עד היום לא ידעתי את זה. ופה נהיה דעת של האהבה הזאת. ואז מתחילה הדבקות. כמאמר, אתווהב בסופה, דורשים חזן, נכון? בהתחלה יש מלחמות, אבל בסוף הם נפגש את האהבה ביניהם. זאת אומרת, יש פה פירוד שמגלה את האחדות. הזכרנו כבר כמה פעמים את הסיפור שמספרים על הרבי, רבי אלימלך מליז'נסק, שבא אליו פעם זוג שאין להם ילדים, שאל אותם רבי אלימלך, תגידו, רבתם פעם? אמרו, לא. אמרו, אז תחזורו הביתה, תעשו מריבה, ואחר כך בעזרת השם יהיה לכם ילדים. זאת אומרת, אני לא זוכר את המקור של הסיפור, אבל ככה מספרים. זאת אומרת, הרעיון הוא בעצם כש... על ידי מחלוקת מתגלה השלום, בסדר? על ידי הפירוד מתגלה האחדות. אתווהב בסופה זה מקום כזה שבו, רגע, זה חשוב לי או לא חשוב לי? דווקא על ידי המחלוקת וכמעט לאבד את זה, פתאום אני מבין כמה הדבר הזה באמת חשוב לי, ואז מגיעה האהבה הגדולה, הדבקות האמיתית. זאת אומרת, אחת הדרכים ליצור דבקות זה על ידי פירוד, זה בא על ידי ביטוי בכמה וכמה מקומות וכמה דברים, וזה בעצם הסוד של בית מדרש, כן, שהוא מחלוקת שמביאה לשלום. במקום שלום שמביא למחלוקת, לא ניכנס כעת לסוגיה הזאת, אבל אצלנו אפשר לראות את זה אצל יראה ואהבה בצורה די ברורה, וזהו סופה לקיימה מאושר. כל המקיים את התורה מעוני. אדם שמתחבר לדבקות של יראה, ממצב של עוני, הוא לא באמת מבין את הדבר, אבל הוא נותן צ'אנס לדבר הזה, הוא נותן קרדיט, בסדר? והוא זורם עם זה. ובא בעצם ממילא, הוא עובר למצב של יראת שמיים, כי חשוב לו הדבר. פתאום הוא מבין באמת למה הדבר הזה חשוב לו. בסדר? זה מוביל אותו ליראה אמיתית, ואז הוא מגיע מקום הקיום מעוני שהיה מקודם, סופה לקיימה מאושר, שהוא החסד והאהבה. מר וכן, אותו דבר, כמו שהיראה זה ביטול העצמיות, כן דרך הדבקות בביטול עצמיות. גם הדבקות היא בעצם אהבה, אבל גם היא מביאה לאותו ביטול עצמיות שפגשנו מקודם כשדיברנו על היראה. והוא אחדות גמור, שם זה דרך של ביטול עצמיות קצת שונה בדרך של אהבה, שבאופן של עזה ועזה, אחדות גמור ועזה חמוות אהבה, לכן קשה פרידתה כפרידת החיים. בסדר? עכשיו, ראינו ביראה, שתמיד זה פחד מלהיפרד מהדבר, כן? האדם פוחד מלהיפרד מהחיים, ולכן יש לו פחד מוות, הוא פוחד מהמוות, כי זה יפריד אותו מהחיים. ואחרי שכל העירות הם מפני קושי פרידת החיים, לכן כולם בטלים נגד אהבה והדבקות, שהוא החיים עצמו ופרידתו ופרידת החיים. זאת אומרת, אני יכול לפחד מהמוות, וזה יגלה לי כמה אני אוהב את החיים, בסדר? בן אדם אומר, מסתובב כזה, כולו מדוכה, לא אכפת לי למות וזה, ואז פתאום הוא מרגיש פחד מוות, ופתאום התברר לו שהוא כן רוצה לחיות, כן? עכשיו, מה התברר לו? התברר לו שהוא לא רוצה למות. אז התברר לו באופן עקיף שהוא רוצה לחיות. דבקות זה הוא אוהב את החיים, הוא רוצה לחיות, בסדר? זה, שתיהם יש ביטול עצמיות. יש פה ביטול עצמיות מפחד המוות, ויש פה ביטול עצמיות מהבחירה בחיים. אפשר להגיע דרך השלילית, ואפשר להגיע בדרך החיובית. לכן אמרו רבותינו ז"ל, העיצה, לקיים את התורה מעוני, שזה יראה כזאת של העדר, וכל עוני שיהיה, אפילו מפני היראה החיצונית להזכיר יום המיטה, שהרי על כל פנים אמונה היא. בסדר? כמה שהוא ידבק באמת, מכוח, הוא רוצה את הדבר הטוב. גם אם זה יראת העונש, זו תפיסה מאוד חיצונית של הדבר. הוא מפחד מהתוצאות של המעשה. מה המעשה? המהות, כמו שלמדנו בפרי הארץ, זה הוא לא יודע. האיכות, הוא מתעסק, הוא יודע, הוא לא יודע מה המוצר, הוא יודע רק מה המחיר. אבל מהמחיר הוא פוחד, הוא פוחד מהתוצאות של המעשה. אבל הרי על כל פנים אמונה היא, באיזשהו אופן הוא עכשיו מאמין בדבר, הוא פוחד מהמוות, הוא פוחד מהתוצאות של המעשה, וכל אמונה דבוק באמת. באיזשהו אופן הוא מגלה פה את האמת הפנימית, הוא מגלה פה את הרצון שיש לו אל הדבר בעצמו, וסופרה לקיימה מאושר מפני הדבקות. זאת אומרת, נכון שזו דרגה רחוקה, אבל גם הדרגה הזאת קיימת. באיזשהו אופן של יראה, מהיראה הכי נמוכה ועד הדבקות הכי גבוהה, הוא אחוז בדבר. באהבה בדבקות זה אהבה מדעת, הוא מגלה את הדבר בעצמו. בדרגה השנייה, ביראה מעוני, הוא מבטל את עצמו אל הדבר, ואז מתגלה לו הדבר בעצמו, ומגיע אל הדבקות. אבל אפילו אדם שאפילו את הדבר עצמו הוא לא יודע, והוא לא יודע מה הוא. הוא פוחד מפני התוצאות שיצאו מהדבר, שזה משהו מאוד עקיף ביחס לדבר. אבל היות ויש לו נקודת יחס על הדבר בעצמו, באיזשהו אופן, אז הוא כבר פועל עם הדבר, יש פה אמת שתפעיל אמונה, היות והדבר הזה אמיתי. אם הדבר הזה לא היה אמיתי, לא היה יוצא כלום. אבל הדבר הזה הוא הרי באמת אמיתי. ולכן הוא קיים, הוא נמצא פה, והוא באיזשהו אופן יתגלה. וזהו, מסביר לנו רב מנדל, חי תחות או... בסדר, הרי שאלו אותו את המדרש של נחמו נחמו עמי, חת חתאה, על כן לנידה היתה, לקטה בכפליים, נוחמה בכפליים. אומר, חת חתאה, שהיה להם שתי חסרונות. אהבה ויראה, את שתיהם לא היה להם. לא היה להם אהבה, דבקות, ולא היה להם יראה, כי לא השתמשו עם היראה אפילו בדרגה נמוכה של יראה, כלום. והשתי החסרונות האלה, אם הייתה אהבה, דבקות ודאי, אם היית יודע חיובי מה אתה רוצה לעשות מצוין, היית יודע שלילי שאתה לא רוצה להפסיד, גם זה, בסדר, דרגה נמוכה יותר, אבל זה עובד. אבל פה לא היה להם את זה. על כן לנידה היתה שעונד שהיא היראה, זאת אומרת, היראה זזה, התנתקה, בסדר? שעניין הנע ונד, כשאדם הוא נע ונד, הוא הבדידות של לבד הוא. כשאדם נע ונד, זאת אומרת, אדם שאין לו מקום, נכון? קין יוצא מלפני השם אחרי שהוא רצח, ואז הוא נע ונד, הוא נמצא במצב של נע ונד יהיה בארץ. נע ונד יהיה בארץ זה אומר אדם אין לו מקום, כשיש לו מקום יש מנוחה לנפש. כשאין מקום, אין מנוחה לנפש. התוצאה שקורית אז, זה הבן אדם מרגיש בודד. הוא לא חי בתוך מקום שבו ממילא הוא יוצר קשר עם אנשים, אלא הוא חי לעצמו. אין לו אפילו מקום שיקבל אותו וייתן לו את המקום של המנוחה. הוא כל הזמן, יש פה נפש, יש פה אדם, אין לו שום מקום בעולם, אין לו מקום להיות בו. הוא נע ממקום ונד ממקום, נדחף, כן, מהמקום, והמושג הזה נידק, על כן לנידה היתה, שכתוב על ירושלים, זה איכה ישבה בדד, כן? על כן לנידת היתה, אומר חזל אומרים בראש שנה חווה מעמוד א', הוא הבדידות של לבד הוא, כמאמר חזל, שכן לנידה קוראים גלמודה. כן? גלמודה, בודדה, עומדת לבד, והדבר הזה, אומר, כשבן אדם, מחובר עם השורש הפנימי של נפשו, הוא מודע למה שהוא עושה, יש דברים שחשובים לו בחיים כי הוא יודע כמה הם חשובים לו או כי הוא פוחד מלאבד אותם, אז הוא לא בודד, בסדר? יש לו איזשהו קשר שהוא מתחיל ליצור, יש לו איזשהו מקום, יש לו מקום שבו הוא נמצא. אבל אם האדם מאבד את זה ואין לו אהבה ואין לו יראה, בסדר? אין לו משהו מסוים שהוא דבוק בדבר, במצב הזה האדם, וזה קורה על ידי שהוא פשוט תופס רק את הגוף שלו כמציאות. הוא מאבד את המבט על הרוחניות, על המבט הפנימי של מי אני. אני זה לא רק הגוף שלי, הגוף שלי הוא חשוב, הוא כלי חשוב שאני צריך אותו פה בעולם, אבל זה לא אני, אני זה הנשמה, אני זה הצורה שלי, בסדר? הדברים שאני באמת יוצר, באמת עושה, כולם חיים, כולם מתים. בסדר, למעט כמה קצת בודדים במשך ההיסטוריה. אבל בדרך כלל אפשר לומר שכולם מתים. השאלה היא לא אם חיים או מתים, השאלה מה אתה עושה בחיים שלך. איפה התקדמת? תכלס, עם מה אתה יוצא מפה? ומה שהאדם באמת יוצא מפה, זאת הצורה שלו. יש את החומר, הגוף, ויש את הצורה. יש אנשים שתופסים את הגוף שלהם רק חומר. רבי צדוק קורא לזה פגם הברית, בקדושת שבת. בסדר? בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם, הוא תופס את המציאות שלו רק כבשר, רק גוף. וזה מוביל לתפיסת עולם של זנות, ושכל העולם נמצא רק במקום הזה, והשפלה של כבוד האדם, כבוד האדם שהוא הצורה של האדם, שהוא הנפש של האדם, הנשמה שלו, שנפש נקראת כבוד, פשוט מושפל עד עפר, כי יש פה רק גוף חיצוני, ויש פה נפש, רוח חיים, זה רק פיגומים שמחזיקים את הבשר החיצוני המגושם הזה, הוא הדבר היחיד שבאמת קיים. עכשיו, אדם שתופס את עצמו בצורה אלוקית יותר, אז הוא מתחבר עם רעיונות, בסדר? והרעיונות הם גדולים יותר. האדם שיורד ויורד בדרגה, הוא הופך ונהיה מגושם יותר ויותר. האדם, והנה האדם המגושם בחומר תאוותו ומידותיו, הוא תפוס בחומר הפיזי לגמרי, תאוות ומידות, שם הוא נמצא, להשתמש בכל מה שהוא פועל, וכוח רוח החיים שיש בו, זה להשתמש להנאתו ולתאוותו. הרי מה קורה? חומר גופו מקיף מידותיו. זאת אומרת, כל המידות שלו, אהבה, גבורה, יראה, תפארת, נצח, עוד, תענוג, הכל מתמקד בגוף בלבד. אין לו שום דבר שהוא מתחבר אל בני אדם אחרים, שזה כבר יותר מגוף, בסדר? זה רוח, לאידיאלים, דברים גדולים יותר. שום דבר, אין לו את זה. הוא פשוט קיים נעול בתוך הגוף שלו, ורק מה שהגוף חווה קיים, ואין להם שום שורש ודבקות וייחוס אל שורש המידות שבעולם. בסדר? הוא לא מחובר לרעיון של חסד, לרעיון של גבורה, אלא מידותיו הם הכלואים, הם פשוט בכלא. ואסורים במאסר גופו, בדד וגלמוד. בסדר? כל תכונה נמצאת בפני עצמה, והאדם כולו נמצא בפני עצמו, סגור לגמרי בתוך עצמו. דיברנו על זה בהרחבה בפרי אורץ, פרשת בהר בחוקותיי, שם הרב מדבר על זה הרבה יותר, על הנקודה הזאת. עכשיו הוא אומר, וכל אהבת נפשם, מה שקורה במצב כזה שהאדם בודד, בודד כי הוא תופס את עצמו בצורה מאוד מגושמת, מאוד חיצונית, כל אהבת נפשם קרות יקרתון משורשם, אין לו חיבור אל השורש. זאת אומרת, כל מידה שיש באדם, כל חסד שיש באדם, אהבה או יראה, פחד, בעצם זה קשור לשורש אלוקי קדוש. עכשיו, ברגע שזה מחובר אל השורש, הבן אדם לא בודד. אבל ברגע שזה נהיה ניתוק בין השורש למה שהאדם חווה בתוך עצמו, זה נהיה תפוס לגמרי מגושם, הוא לא מסוגל לאהוב דבר מופשט. הוא לא מסוגל לאהוב משהו שהוא לא פיזי, בסדר? לא מגושם. האדם לא יוצר קשר עם בני אדם. תחשבו על זה, אני לא רוצה להסביר יותר מדי. תחשבו על זה, מה קורה בחיים שאנחנו רואים סביבנו, בסדר? בן אדם שמסוגל לראות בחבר, בבן זוג, בילדים, בהורים, באחים, אחיות, מעבר לגוף שלהם, בסדר? הוא מסוגל לראות שיש פה בן אדם. ואז יש חיבור בין נשמות שמשתמשים בגוף כדי לתקשר, כדי ליצור קשר אחד עם השני. אבל בעיקרון מה שקורה, נשמות מתחברות. נשמות כמו תלויות בגוף. ואז האדם יש לו חברים, הוא לא בודד. כשהאדם מידרדר, והתפיסה שלו נהיה תפיסה שהיא כולה תפיסה של גוף, כולה תפיסה של גשם, כל הקשר שלו עם בני המשפחה הוא גשמי. כל הקשר שלו עם חברים הוא גשמי. ועם הקשר עם חברים הוא גשמי, הוא הופך להיות מאוד מאוד בודד. בסדר? קשר עם בני זוג, כשהוא נתפס כגשמי לחלוטין, זאת בדידות נוראה. בסדר? אני באמת לא יכול להרחיב כרגע יותר מדי, פשוט קרוא את זה כחומר לחשבה. זה מאוד, מאוד ברור, בסדר? בפרט אם היום קל יותר לראות את זה גם דרך מכשירים. כן? כשאנשים, איך המשפט הוא? אנחנו אמורים לאהוב בני אדם ולהשתמש במכשירים. אנחנו משתמשים במכשירים טכנולוגיים, וכן, מה אנחנו עושים בפועל? אנחנו אוהבים מכשירים טכנולוגיים ומשתמשים באנשים. בסדר? וכשקורה דבר כזה, אין בני אדם בחיים. אני לא פוגש אותם. כי אני מאוד מאוד סגור בתוך עצמי, אני רואה רק את הגוף שלהם, וגוף וגוף נגמר מאוד מהר. הקשר, ההנאה, זה לא שורד יותר מדי. אם אני מצליח להתגבר על החברות לתועלת הזאת, להתגבר על הגוף, ולהגיע לחיבור של נשמות, אז החיבור הזה הוא נצחי גם אחרי שהגוף כבר מזמן לא באירוע. בסדר? הוא לא באמת יכול להחזיק את הבן אדם, אבל יש יותר ויותר ויותר. ופה בעצם, זאת הסוגיה הזאת, הנוראה של הבדידות מול החיבור הפנימי. כשאני מתחבר לשורש, כשאהבה ביני לבין חבר, תהיה לא רק אהבה של גוף לגוף, או אהבה תועלתית לחלוטין, אהבה כזאת, אלא אהבה של מידת החסד שלי ומידת החסד שלו, מידת ההתרחבות שלי, ההתפשטות, ומידת ההתפשטות שלו, אנחנו יחד דואגים אחד לשני, החברות הזאת היא כוח עוצמתי מאוד שמוציא את האדם מהבדידות, כי התחברנו אל השורש של האחדות, עוד פעם, יש שורש גבוה, יש שורש נמוך, אבל התחברנו איכשהו לשורש, אבל אם אנחנו נהיינו גשמיים לגמרי, ואני לא רואה יותר מהגוף שלי, ואז כמובן אני נעול בתוך עצמי, והאהבה שלי היא אהבה עצמית כל כך, סגורה כל כך, שכל אהבת נפשם, כל הרצונות קרות יקרדו משור שם, לא מחוברת אל איזה שורש של חסד, שגם הוא יכול להתחבר אליו, כי זו צורה מופשטת. ואין להם עוזר וסומך מן השורש, שאין זרימה של שפע. לכן הם קלים ונפסדים. ואז זה קרט, שהוא קריטות הנפש. זאת אומרת, הקרט זה הבדידות הזאת, וזהו איכה ישבה בדד. עם ישראל, שהגיע למצב של חטא חטאה, החטא הזה של אין אהבה, אין יראה, אין שום חיבור לרעיון, אלא התפיסה היא מאוד מאוד גשמית וחיצונית, גורם לבדידות נוראה, איכה ישבה בדד. מה שאין כן הדבק בלוקים חיים בכל מידותיו, הרי הוא יחד עם כל הברואים, על פי מידותיו יתברך. אדם שמגלה את השורש, שמבין שהאהבה שהוא מרגיש, אפילו אם זה אהבה עכשיו למים טעימים, או לאוכל טעים, או לכל דבר בעולם, הוא מבין שיש פה שורש של אהבה, שורש של רצון להתרחב, שורש ביראה, יש פה רצון להיות מדויק, ולכן אני פוחד כי יש לי משהו חשוב שאני לא רוצה לאבד אותו, ובגלל שבעיקרון הנשמה שאני מגיע ממקום חשוב, בסדר, הוא מנסה להבין את השורש ואת העומק של תהליך, מה באמת מדבר אליי דרך האהבה שאני מרגיש, מה קורה באמת בתוך עומק היראה שאני מרגיש, אדם כזה הוא יחד עם כל הברואים, אני והאחרים, על פי מידות אבי דברך. לא די שכולם עוזרים למה, זה לא רק אני והוא יחד בסיפור הזה, חברי מעלה, כמו שהרמב"ם קורא לזה, בשיעור על קנה לך חבר, אלא אף כי בדרך שרוצה ללך, מוליך את כל הברואים על פי מידותיו כנזכר. ופה יש גם כוח גדול. בן אדם שבוחר לחיות בתודעה של צורה ולא בתודעה של חומר, שיודע שהאנרגיה הרוחנית שאנחנו חיים בה, החיבור הפנימי שלנו לאידיאלים, לרצונות, למידות, הוא חיבור אמיתי וקדוש שמגיע מהשורש, הוא משנה את כל העולם סביבו. הוא יוצר תדר מסוים שגורם לאנשים לחיות גבוה יותר מרמם יותר. הוא נהיה כמו אליהו הנביא, איש סחו אחריו, השם הוא האלוקים. אנשים ראו את אליהו הנביא, זה פשוט עשה להם טוב. הם פתאום קלטו שכל מה שקורה בעולם, הקדוש ברוך הוא מנהל אותו. זאת אומרת, הם ראו את זה, לכן הוא נקרא אליהו, בסדר? כלי יהו. הוויה הוא האלוקים. זה השם שלו, המשמעות של השם שלו. אומר, וזה קורה כי האדם ברגע שהוא מתחבר עם אחרים, כי הוא מתחבר לרעיון, הוא לא עסוק בגוף, הוא מתחבר לרעיונות, אז הוא כדרך גוף אחד. נמשך אל אשר יש שם הרוח ללכת, הולכים יחד כל האיברים. עכשיו, גם האדם בתוך עצמו, וזה יש לנו פרשת בחוקותיי, אז הוא לא הופך לנפרד שכל דבר מושך לכיוון אחר, וזה אדם נזרק ממידה למידה ממש כמו בכף הקהלה, אלא כל האיברים הולכים יחד, ואחרי התאחדות גמור במידותיו עם השם וכל צבאיו עושה רצונו, הרי כולם מתנהגים על ידו, גם אנשים סביבו, הוא מפיץ אור, הוא מפיץ אהבה. בסדר? סביבו נהיה מצב של יראה מדויקת, וזה כוח של צדיקים, ואנחנו רואים את זה, זוכים לראות את זה בעיניים, שיש צדיק שמשרה סביבו שלווה, למה? כי הוא עצמו בשלווה פנימית, וזה משדר, זה עושה את האווירה סביבך, פתאום אתה קולט שהעולם הזה הוא לא כל כך חשוב ששווה כל כך להשתגע בשבילו, כן? הוא בסדר. זה טוב, זה נחמד, אבל נא להירגע. ראינו את זה, כן? רואים את זה כשמסתובבים אצל צדיקים, פתאום אתה מרגיש אחרת, וזה פשוט כי הוא עצמו שלם עם עצמו, אין שלום בעצמי מפני חטאתי, אבל אם הוא עצמו שלם עם עצמו, אז הוא גורם לשלמות לכל מה שקורה סביבו, וזהו כפל הנחמה, שהוא הדבקות בו יתברך, אז מגיעים לכפל נחמה, גם אהבה וגם עירה. אמרנו שהחטא הוא חסר אהבה, חסר עירה, פה יש גם אהבה גם עירה, ועל ידי זה צדיק מושל בעירת אלוקים להניג העולם כרצונו. וההנהגה הזאת שבה הצדיק גורם לשינוי של העולם. זאת אומרת, אנשים חיים את החיים שלהם, אבל עד עכשיו הם הסתכלו על החיים שלהם כי חיסרון הכסף הזה כמשהו כל כך קשה וכל כך כואב וכל כך נורא שהם לא יכולים יותר. ופתאום הם פוגשים את הצדיק, והצדיק עצמו יודע להסתכל על הרצון בכסף, על הפחד מחוסר כסף, בצורה הנכונה. אין פה פחד מחוסר כסף. יש פה רצון לחיות, יש פה רצון לתת לילדים. והרצון הזה הוא טוב, והוא טהור, והוא קדוש, והוא רואה את האור הפנימי שבתוך הפחד הזה מפני עיבוד הפרנסה. בסדר? הוא עושה טרנספורמציה, עושה תהליך פנימי לפחד הזה למקום גבוה יותר, וזה בעצם העבודה של הצדיק שמדבר עם הבן אדם, וחווה את החוויה שלו, ואכפת לו ממנו, ועושה ביחד איתו את השינוי מבט הזה. פתאום המבט של האדם משתנה, ואז מה קורה? שינוי מבט זה בעצם נחמה. בסדר? לשון נחמה, כמאמר, ולא נחם אלוקים, לא הנהיג אותם הקדוש ברוך הוא, וזה כל לשון נחם, הוא שמתנחם להתנהג בדרך אחר. כמאמר, וינחם השם כי עשה את האדם, אומר רשי, זיכרונה, כמאמר רשי, כל לשון נחמה במקרא, לשון נמלח מה לעשות, כן, וינחם על הרעה, בסדר, נחמה, מחשבה חדשה להתנהג בדרך אחרת. ואז מה קורה? בן אדם חווה משהו מסוים. הוא פוגש אדם שעושה עם עצמו עבודה, הצדיק הוא לא מושלם, אבל הוא עושה עם עצמו עבודה של לחוות את העומק שבתוך הדברים, לראות בתוך היראה את האהבה ואת הדבקות בדבר החיובי והאמיתי. ואז האדם זוכה לקבל דרך הצדיק שמלמד אותו או משפיע עליו באווירה של הדברים, אהבה ויראה. וכשהוא חווה את האהבה ויראה הזאת, האדם פתאום מקבל מחשבה חדשה, נחמה, הוא פתאום מסתכל על הדברים במבט חדש. בסדר? וינחם השם כי עשה, וינחם השם על הרע. וזהו נחמו נחמו, ואז הוא מקבל כפל. אחת מפני כי עמי אתם, אתם עמי, ואתם עמי זה אומר אתם העם שלי, זה יראה, בסדר? וכמאמר אין מלך בלא עם, בסדר? זה כמובן ברבינו בכי, יסוד הדברים פרקת רב לזר, שיש אין מלך בלא עם, ולכן אם אתם העם שלי אז אני המלך שלכם, זאת יראה. והשנית מפני האהבה, אותו יתברך, זהו פירוש יומר אלוקיכם, אמירה, זה את השם אמרת והשם אמירך, שהוא לשון אהבה, אמירה, אמירה רכה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, נחמו, נחמו, עמי יומר אלוקיכם. זאת אומרת, יש פה תהליך של נחמה שקורה על ידי זה שהאדם חושב על העומק של הדברים, או מתחבר לצדיק שעוזר לו לחשוב על הדברים במבט חדש, ואז הוא מגלה את האהבה והיראה שיש בתוך הדבר הזה שהוא סבל ממנו והרגיש איתו כל כך בודד. אילו דברי רב מנדלה, ננסה לסכם אותם כי יש לנו פה יסודות גדולים מאוד. יש פה יסוד אחד שרב מנדלה מלמד אותנו, כשאנחנו ניגשים להבין את הסוגיה של אהבה ויראה, אנחנו מתחילים מהיראה הזאת שאני לא לגמרי מבין, אבל אני מנסה להתמודד מתוך לתת קרדיט, בסדר? לקדוש ברוך הוא לתת אמון מתוך האמת שאותה אני יודע. עכשיו, יש לנו דרגה מעל שזאת הדבקות, שזאת האהבה והחיבור, אני באמת רוצה את הדבר, אני מבין אותו. יש דרגה של אמונה בלי דעת, שאני פוחד מלאבד את הדבר, זאת יראה, אני לא באמת יודע מהו, אבל על ידי זה שאני פוחד מלאבד אותו, אני מבין פתאום שהוא חשוב לי, ואז אני יכול להגיע מתוך זה לאהבה. בסדר? וזה קל יחסי, ואפשר גם לראות איך עושים את זה בחיים. ויש דבר שלישי, דרגה נמוכה יותר, אני פוחד מהתוצאות של המעשה. ולכן אני מבין שהמעשה חשוב לי. אני לא באמת מגיע מזה, בשלב הראשון, לבאמת הבנה מה החשיבות שלי, למה אני באמת מחובר, אבל זה איכשהו מחבר אותי, כי בכל זאת יש פה נקודה של אמת שנמצאת בתוך האמונה הזאת. ואז רב מנדלה הסביר לנו מה קורה לאדם שמתנתק מהיראה והאהבה. בסדר? הוא הופך להיות לאט לאט אדם גשמי שחווה את החיים שלו בצורה גשמית לחלוטין, מנותק מתפיסה רוחנית, צורנית, כן, של הצורה של החיים, אלא רק חומר. האדם הזה הופך להיות אדם מאוד בודד. אפשר לראות את זה על דוגמאות של חברים, אפשר לראות את זה על דוגמה איך הוא חווה גם כל דבר בעולם. זאת אומרת, אין לו יותר מאשר תחושת טעם בחך ובלשון. כי אין לו את החוויה של מעבר, וואו, למישהו אכפת ממני, ולכן הוא הכין לי את האוכל הטעים הזה, כי הוא נתפס לא על הצורה של הדבר, לא על הרוחניות של הדבר, אלא על החיצוניות של הדבר. זה טעים או לא טעים? מה הטעם שיש לזה בפה? מלוח, חמוץ, מתוק, וזהו. שם הוא עסוק. זאת אומרת, כמה שאדם יותר חיצוני, כמה שאדם יותר גשמי, הוא יותר מנותק מהשורש של דברים שקורים סביבו. לכל דבר יש שורש. לאוכל שמגש לשולחן יש שורש. כל דבר יש שורש. השאלה אם הוא מזהה את האהבה שבתוך האוכל הזה או לא. אם הוא לא מזהה את האהבה שבתוך האוכל הזה, הוא הופך להיות אדם מאוד מאוד בודד, גלמוד. זאת אומללות שאין לה מילים, בסדר? לצערנו, כן, אומלל, מנותק, בלשון חז"ל. מל, כתבת מלילות, בסדר? אומלל, מנותק, חתוך. והוא חתוך מהמערכת, ברגע שהוא חתוך, הוא לא מצליח לראות מעבר, הוא חי במצב של רחמנא ליצלן, מצב של זנות, מצב של בשר חמורים בשרם, הוא לא מצליח להתרומם מעבר לכל יתור הרים מרעהו ואחר כל ירוק ידרוש, אדום שרואה רק את החיצוניות של האדום, האדום הזה, הוא אפילו יכול לתת שם לדבר שהוא אותו הוא חווה, הוא לא מסתכל עליו לרגע לעומק, והאומללות והבדידות נוראים גלמודה. בסדר? זה המצב הזה. וכשאדם מנסה בעצמו, או מישהו אחר עוזר לו, על ידי דיבורים או על ידי אווירה, להצליח להסתכל פנימה ולהבין שדברים שאכפת לי יש להם שורש, יש להם עומק, ויש רוחניות מעבר לתפיסה הגשמית. ואז האדם רואה את הצורה של הדברים, הוא מתחבר לעומק של הדברים, הוא רואה את החסד, וכשיש בי חסד ורצון לתת, יש גם במישהו אחר חסד ורצון לתת, וזאת אותה תכונה. ואז הוא מתחיל לראות טוב בעולם, וזה תהליך לא קל, אבל תהליך שכל כך חשוב לעשות אותו, ופשוט להפעיל אותו ידנית. רבי נחמן מדבר על זה בתורה נ"ד, ועוד הרבה, אצל רבי נחמן זה יסוד גדול, ופשוט לעשות את העבודה הזאת, כן? של לראות את הטוב שבעולם, לחוות את הטוב שבעולם, להרגיש אותו, ואז האדם נפתח לראות את הניצוץ האלוקי, שמאיר את הרצון של הקדוש ברוך הוא להיטיב, שבאמת מתגלה בכל דבר שיש לו טעם ותענוג בעולם. בסדר? זה האור הטעמים שנמצא בטעם של הדברים. ואז האדם מגלה, הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא בדברים, הוא מתחבר עם בני אדם אחרים, וחוזר באמת. זה קורה גם שם, באופן של יראה, הוא מפחד להפסיד, ואז הוא קולט שיש פה משהו שהוא רוצה, ומשם לאהבה. וזה נחמו, נחמו, אז האדם מגיע למחשבה חדשה על מה שכבר קורה לו. זה לא חייב להיות שהמציאות ישתנה. התפיסה שלו את המציאות ישתנה, כי העניות והשירות הם בדעת, כמו שהתחלנו. הקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה לנחמה, שנזכה באמת לראות את האור, לראות את הטוב, לראות את האור האלוקי שבאמת מאיר ומטיב לכל העולם, ונזכה לנחמה במהרה, הקדוש ברוך הוא ייתן בקרוב בקרוב.